אז אנחנו בפרק א' בספר תהילים. שלום לאיתי. הפרק הזה, אז אני, מה שאני צריך לשים כמובן לנגד עינינו בלימוד הפרק, זה את השאלה, למה הוא פרק א'? זאת אומרת, אנחנו יודעים שספר תהילים הוא יצירה ארוכה מאוד, והוא בנוי מזמורים. זאת אומרת, לקחו קטעים, ומשום מה החליטו שהקטע הזה ראוי לו שיהיה קטע הפתיחה של הספר. יותר מזה, אנחנו רוצים בחזל, הגמרא בברכות בדף י', שהגמרא עוסקת בשאלה איך מחולק ספר תהילים, והטיעון שלה הוא שפרקים א' וב' בתהילים, שבספר תהילים יש רק קוף ממזיין פרקים, ואז היא אומרת, איך יכול להיות שיש קוף ממזיין, הרי אצלנו יש קוף נון, והתשובה מאוד מעניינת שהיא מציעה, זה חלק מהתשובה זה שפרקים א' וב' הם פרק אחד.
גם
מ"ב ומ"ג. מ"ב ומ"ג, ופ"י, גם בפ"י יש, אני חושב, איזה שהם שני פרקים שמצטרפים, אבל א' וב', ואומרת הגמרא דבר מעניין, שכל פרק שהיה חביב על דוד המלך פתח וסיים באשרי. שימו לב, פסוק א' פרק א', אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, פסוק אחרון בפרק ב', אשרי כל חוסייבו. אבל בואו נשים לב גם לעוד דבר מעניין, אני קורא את הפסוק האחרון של פרק ב', נשקו בר פן יענף ותובדו דרך, כי יבער כמעט אפו, אשרי כל חוסייבו. שימו לב לסוף פרק א', כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים, תובד. כן, יש לנו דרך עובדת בשני הסיומים. כלומר, יש איזושהי זיקה גם מבחינת העריכה בין פרק א' לפרק ב', למרות שהנושאים שלהם מאוד מאוד שונים אחד מהשני, אבל אנחנו כן מקבלים תמונה של שני מזמורים שיש ביניהם איזושהי זיקה, זה רק איזשהו פרומו לשבוע הבא. אבל בעיקרון מבחינתנו, אז זו יחידת הפתיחה של ספר תהילים, ולכן אני אומר, כשאנחנו לומדים את הפרק, ראוי להציב לנגד עינינו קודם כל את השאלה הזאת, במה זכה פרק אשרי האיש להיות פרק הפתיחה לתהילים.
נראה לי ברור.
תן לי לדבר.
להגיד, זה הדבקות, כאילו כל הספר הוא הדבקות, כל הספר, כדי להביא אותך למקום מסוים.
אוקיי, אז
כל הדבר הוא להביא אותך להיות אשרי האיש אשר לא הלך בעצת דעת רשעים.
אוקיי, אז כבר הצעת כמה דברים שאני על חלקם נצטרך לתת דין וחשבון, וזה שעניינו של הפרק הזה זה הדבקות. אתה יודע, מושג שהכנסת, שצריך לראות האם הוא באמת המוטיב של הפרק. בסדר, בואו ניכנס לפרק, נראה לאיפה הוא ייקח אותם. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד. חטאים כמובן זה לא הרבים של חטא, אלא הרבים של
חוטאים.
חטא, בסדר? ענייננו, בדגש בתת. חטא או שהוא משמעו חוטא, ובמושב לעצים לא ישב, כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהיה יומם ולילה. והיה כי העץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו ועלה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. יש לזה לחן מאוד יפה, נכון, של להקת אלמה, שלחינה מאוד יפה את הפרק הזה. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים ועדת צדיקים, כי יודע אדוני דרך צדיקים, ודרך רשעים תובד. אז מה... תמונה כללית. אני רוצה לשאול עכשיו ככה, בהתרשמות מאוד ראשונית, מה הפרק רוצה להגיד?
להלל דרך מסוימת. אוקיי. זה משל יפה.
להלל דרך מסוימת ולתת עליה משל יפה. מה עוד?
מה צריך לעשות?
טיפים לחיים טובים.
לחיים טובים, לחיים נכונים.
אוקיי.
הוא לא אומר תכלס מה לעשות, הוא אומר שמי שעושה טוב, אז...
למה, לא אמרת, עכשיו יוצאים לישר, כי אתה רוצה שם חפצור, לא זה כמה טיפים.
אולי
גם מספר על מישהו
מסוים. זה בדיוק, הוא לא אומר לך מה לעשות תכלס בשביל להיות טוב. הוא עושה לך כל מיני הבטחות נחמדות.
אוקיי, בואו נשים לב, אז אני חושב פרק כזה חשוב מאוד בהתבוננות בו, לשים לב למבנה של הפרק. אתה יודע, כאן אולי גם מבוא לכל פרקי תהילים. זה תמיד נכון בפרקי תהילים, תמיד נכון בטקסטים בכלל, אבל זה ודאי נכון בפרקים כאלה שהרעיונות בהם הם מין רעיונות זורמים. זאת אומרת, אין פה, המבנה הוא לא כל כך... אין פה איזו אמירה מדויקת. זאת אומרת, טוב, בואו נתבונן רגע במבנה הפרק. או, אתם יודעים, בואו נתחיל עם שאלה אחת מקדמית. מה זה אשרי? כשאומרים אשרי, מה מתכוונים להגיד?
ישו אמר את זה הרבה.
מה? ישו אמר את זה הרבה. אוקיי, מה עוד?
אושר שלו, כאילו.
ותקרא את שמו אשר, ואתה אומר, באושרי כי ישרוני בנות. נכון? מה זה אז?
אז כמו הישר.
מה זה?
כמו הישר.
כמו הישר, כלומר? כמו מה?
איזשהו אישור ל...
זה כמו
שכוח. כמו שכוח, אוקיי? אז זה הדבר הפשוט, נכון? כמו אישר, כמו שכוח, אישר כוח.
אשריך. זה אשריך. זה אשריך. שכוח לאיש
אשר. אז אפשר לזה, זה נשמע לי קצת מגוחך, אבל זה באמת פשט, אני חושב, פשט ראשוני. אשרי האיש, כל הכבוד לאיש, נכון? כאילו אם ננסה להמיר את זה לעברית המדוברת, כל הכבוד לאיש, שלא על ה... זאת אומרת, איזשהו סוג של אמירה שיש בסוג של שבח. נכון? אנחנו משבחים את האיש שכך מתנהג. מה עוד אפשר להסביר? מה זה עוד אשרי?
שזה נותן לו עושר?
זה נותן לו עושר. נכון? גם זה אפשרי. אשרי מלשון עושר, הוא מאושר. טוב או סבבה לאיש אשר לא הלך בעשת רשעים. נכון? אולי גם מלשון עושר. מה עוד?
יש לנו... אני אתחל אלטרנטיבי את הפסוק.
מה?
שכוח לאיש.
שכוח לאיש, מאושר האיש. מה עוד? סבבה. מה עוד? בואו תפתחו רגע בתהילים י"ז פסוק ה.
אי אפשר עם התנ"ך הזה, מה התנ"ך הזה? היית מביא לי כבר ספר תהילים.
מלפניך משפטי יצא עיניך תחזנה מישרים. בחנת ליבי, פקדת לילה, צרפתני בל תמצא, זמותי בל יעבור פי. לפעולות אדם, בדבר שפתיך, אני שמרתי רוחות פריץ. תמוך אשוריי במעגלותיך. בל נמות ופעמי. בואו נתמונן רגע בפסוק הזה, תמוך אשוריי במעגלותיך, בל נמות ופעמי. אז מה זה אשוריי בפסוק?
צעדיי.
צעדיי. איפה יש לנו עוד אשורים במשמעות צעדות, צעדים? בנות צעדה עלי
שור.
שור, נכון? אשורנו עתה סבבונו לנטות בארץ, דמיונו כי הרגע.
רגע, אבל זה לא שור.
בסוף לטרוף, נכון?
להסתכל.
מה?
זה לא מובן של...
אז שאלה טובה, רש"י שם מסביר שאתה מביא שני הסברים, עוד בעיקרון, צעדה על אישור, צועדות במצעד, אוקיי? בנות צעדה על אישור, בנות צועדות במצעד, וכך אפשר להסביר בכמה מקומות, אשוריי כצעדים. גם כאן זה הכי אולי מובן, תמוך אשוריי במעגלותיך, אבל נמות ופעמי, הקבלה של אשוריי זה פעמי, פעמים זה...
צעדים.
צעדים, איך אתה יודע?
אני ממשיך.
מה יפו? פעמייך בנעלים, בת נדיב, נכון? אז הפעם נמצאת בתוך הנעל, מכאן שפעם זה... מכאן שפעם זו רגל, הגיע הזמן לשון. ובכן, ונעבור למילה האחרונה, בשירו המפורסם של שאול שרניחובסקי, שאותו נשמע תכף בביצוען המצוין של יהודית רביץ וקורין הלל. לא, אבל סתם, המשפט האחרון שסתם זה שם לגביו זה באמת מעניין, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. אז מה זה פעם? אפשר להסביר זאת הפעם, כלומר הפעם עכשיו בניגוד לכל מה שהיה בפעמים הקודמות, הפעם סוף סוף לזאת עיקרי אישה, אבל עכשיו תסבירו אחרת, זאת הפעם, כלומר הצד, נכון? הצד, לא הצד, אלא הצד, הרגל, נכון? זאת הפעם, זאת הרגל, זאת באמת עצם מעצמי. ואז כשהשם לקח מהאדם צלע, מה הכוונה, מה מתכוונים להגיד, שהוא לקח צד, נכון? כמו שאמרו חז"ל, אדם דו פרצופי נברא, נכון? דיו פרצופים.
אז למה אומר הרגל?
מה? הפעם לא משמעו כאן ככה לא רק רגל, אלא צד. שאנחנו מוצאים את זה גם, זאת אומרת, משמעויות קרובות. אנחנו מוצאים...
שייס, כאילו, שמח מאוד.
לא?
מאוד שמח על הפירוש הזה.
זה נראה לי...
שפעם ורגל.
טוב, לא ניכנס לזה כרגע, אבל אם זה... אני חושב שזה עובד, הפירוש הזה. אפשר להסביר שהוא עובד. לענייננו אבל, אם ככה, אז מה זה אשרי האיש? בואו נחזור רק לכאן.
הצעדים שלו?
הצעדים שלו.
זה שהאיש אשר לא הלך?
דרכי האיש, נכון? ובואו נחזק רגע את הפירוש הזה. אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובסוף הפרק שוב, נכון? כי יודע, אדוני, דרך צדיקים ודרך רשעים טובה. באופן מאוד בולט, עזבו רגע, גם אם לא נסביר ככה את המילה אשרי, ואני חושב שזה לא הפשט פה במילה אשרי, למרות שיכול להיות שזה עוד משמעות שהמילה הזו נושאת בתוכה, באופן פשוט המוטיב החזק בפרק, בפתיחה ובנעילה הוא הדרך. נכון? יש כאן דרך, הפרק הזה בא ללמד דרך, להראות, להצביע על איזושהי דרך. יש דרך של החטאים, דרך הזה, ויש את הדרך של הצדיקים. ובאופן די מובהק, הפרק מבחין בין הדרכים האלה. אז עכשיו בואו נראה. יש לנו תיאור, הפרק פותח בתיאור. חבל שאין לנו פה לוח. אז מה נעשה?
ניקח דף על המחשב?
לא, בואו ניקח דף, בסדר, אנחנו מספיק. מספיק מעט.
כדי שכוחן...
זהו, אבל אני חושב שאנחנו נסתדר בזה. פסוק א', בסדר? אתם תראו גם אם אני אכתוב הפוך, נכון? פסוק א', אשרי האיש, אשר לא הלך, נכון? או לא הלך, לא עמד.
יש לך איזה פה כבר בפסקאות אם אתה רוצה.
בסדר. פסוק ב', כי אם, נכון? כי אם בתורת השם חפצו, זה השלב הבא. פסוק ג', והיה כי עץ שתול, נכון? אשר פריו ייתן ביתו. פסוק ד', לא כן הרשעים.
כי אם כמוץ?
כי אם כמוץ.
לא כן.
על כן, על כן, לא יקומו רשעים. נכון? פסוק ו', כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים. אוקיי? זה הפרק. בגדול. אדם? בקטן מאוד. עכשיו, איך אנחנו מחלקים כזה פרק?
שני חלקים.
לפי מה? איפה?
יש את האיש ויש את הרשעים.
יש את האיש ויש את הרשעים. באופן מאוד מובהק, הפרק יש לו רעים וטובים. נכון? זה ה...
פסוק א', אולי תוכן כזה.
פסוק א', אתה רואה אותו כתוכן, באיזה מובן?
שהוא מתחיל, הוא אומר אשרי האיש,
ואז הוא... כן, גם מנגילים.
הנושא אז בעצם של פסוק א', זאת אומרת, על אף שפסוק א' כביכול מדבר על הצדיק, בעצם הנושא של פסוק א' הוא הרשע, נכון? זאת אומרת, הוא מציג לנו על דרך השלילה אמנם, אבל את הרשעים. אז בואו נסמן את הרשעים באדום. בסדר? לצורך העניין. פסוק ב' באופן די מובהק, מעביר אותנו אל הצדיק, נכון? אוקיי, פסוק ג' צדיק.
כן.
נכון? והיה כעת שתות. פסוק ד'
זה שוב רשע.
לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח.
רשע.
ואז מה יש לנו?
רשע.
על כן לא יקומו רשעים במשפט, רשע, וחטאים בעדת צדיקים. צדיק, נכון? כי יודע השם דרך צדיקים, פסוק כבר, ודרך רשעים טובד. אוקיי? עכשיו תסתכלו, עכשיו תסתכלו, ישר מכוון, ישר רואים שזה אמת, אי אפשר להתווכח, יש אלוהים. מה, אז מה המבנה של הפרק? תגידו אתם, איפה צריך לחלק את הפרק?
כאילו, חייבים לחלק אותו למבנה?
מה?
חייבים לחלק אותו.
לא, תציעו, מה?
אני חושב עכשיו שזה כאילו אשרי זה צדיקים, אז אני חושב שיש שלום בזה, ודרך את החטאים לאשר. ואז יש את כאילו מציגים את הצדיק בדרכם, ואז אומרים את המשל, ואז אחרי שהמשל נגמר, אומרים, ולכן...
אתם יודעים מה, בואו נעצור עוד שנייה כדי טיפה לחדד את השאלה, ואני אסביר לירי גם על רקע זה, למה אני חושב שכן חייבים פה, כדי להבין טוב את הפרק, חייבים להתבונן לפחות במבנה שלו. והיה כעץ שתול על פלגי מים. מה זה אומר?
כאילו, בתוך התורה.
והיה קץ, נכון? שתול על פלגי מים.
זה כמו עץ, ממש כמו עץ.
מה זה בא להגיד? הוא בתוך התורה, אני קורא שוב. אשר האיש אשר לא הלך בצד ובבריאה, כי אם בתורת השם חפצו, תורתו יגיע מים בלילה, והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פיריו יתום ביתו, ולאו לא ייבול.
כאילו בכלל, זה מנוגד לכבוד של התורה.
אוקיי, והרשע?
והרשע הוא
מנוגד. זה גמול?
כן, זה
לא גמול, זה כאילו
שזה אוקיי. בואו נשווה את זה לצורך העניין, כיוון שזה מאוד נחמד. תפתחו בירמיהו פרק י' ז'.
זה נחמד.
מזכיר לכם משהו הפרק הזה?
ירמיהו י' ז', נזכיר
שם. ישר, נכון? לא, שיר כזה שאתם מכירים.
מה, ירמיהו י' ז'?
זה לא מכיר שנראה את זה.
תודה. יפה. כה אמר אדוני.
מה, ברוך הגבר?
ארור הגבר אשר יפתח באדם, ושם בשר זרעו, ומן אדוני יסור ליבו. והיה כערער בערבה, ולא יראה כי יבוא טוב. ושכן חררים במדבר, ארץ מלאכה ולא תשב. אגב, אתם למדתם את ירמיהו?
שם.
אז עליכם. ברוך הגבר... אחת לא זכרתי. ברוך הגבר אשר יבטח באדוני, והיה אדוני מבטחו. והיה כי העץ שתול על מים, ועל יובל ישלח שורשיו. ולא יראה כי יבוא חום, והיה עליהו רענן, ובשנת בצורת לא ידאג, ולא ימיש מעשות פרי. אנא מצאו את הדומה והשונה. מאוד דומה קודם כל, נכון? מה דומה? רשע וצדיק.
רשע וצדיק, מים ולא מים.
מים ולא מים. מה השונה?
פרי ופרי. נכון?
פרי ופרי.
מה השונה?
אז זה מובן מאליו, נכון? זה החלקים הדומים. אבל מה השונה?
מה שאתה עושה, פה הוא בוטח בהשם, שם הוא לומד תורה.
אוקיי, אז א', יש לנו פה שתי דמויות, נכון? הצדיק והצדיק, בו והצדיק פה הם שני אנשים מאוד מאוד שונים אחד מהשני. מה?
החסיד והליטווה.
החסיד והליטווה, אוקיי, מצוין. למרות שמעניין שספר תהילים פותח בליטווה, נכון? בואו נשים לב. ספר ירמיהו, הצדיק של ספר ירמיהו הוא הבוטח בהשם, למה? למה ירמיהו חשוב להדגיש את הביטחון בהשם?
מצב שקשה כאילו.
כי המצב קשה, מה המצב?
לא יודע, שנחתי שזה ככה.
מה המצב בירמיהו? לקראת חורבן, לקראת, אולי אחרי חורבן.
יש רעב,
יש מלחמות, המצב על הפנים. לכן מדגיש ירמיהו הוא הצדיק, דמות הצדיק של ירמיהו היא דמותו של הבוטח. נכון? הוא הצדיק בירמיהו. ואלה מה השכר של הצדיק בירמיהו?
אוכל.
אוכל? בואו נשים לב טוב.
ביטחון.
ביטחון? ביטחון מתי?
ובשנת בצורת לידיים.
בואו נשים לב טוב לדימוי. והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שורשיו, שמה קורה לעץ שהוא שתול על מים? לא יראה כי יבוא חום, והיה עליהו רענן, ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי. כלומר, היתרון של הצדיק בירמיהו הוא שהצדיק עמיד לפגעי הזמן. נכון?
אתה אומר שזה כמעט ולא משל. זה ממש פיזי.
ש?
אדם חי בשנת בצורת, כיוון שהוא בוטח בשם, הוא ממשיך לעבוד את האדמה שלו.
טוב, ואחרי זה, כשיהיה גשם, אז זה... אוקיי, אבל קודם כל, מה שמטריד את הצדיק הבוטח, זה מצבי המשבר, נכון? זה כשדמותו של הצדיק היא הדמות של הבוטח, אז מה שמבטיח ירמיהו לצדיק, זה שבמצבי המשבר, הוא יזכה לגמול. אז עכשיו גם כאן אפשר להגיד תוצאה או גמול, לא משנה כרגע איך נתאר את זה, זאת אומרת, יכול להיות יונתן מציע שזה לא גמול שהקדוש ברוך הוא משפר אותו, אלא זה ממש תוצאה של התוצאה הטבעית, זאת אומרת, הוא ממשיך לבטוח בהשם, ולכן הוא זורע גם בשנת בצורת, ולכן הוא גם כשמגיע בסוף הגשם, אז הוא קוצר. אבל כאן התיאור הוא אפילו שכשאין גשם, אז יש לו פירות, נכון? אז יש כאן תחושה שכאן תואר גמול. מי שבוטח בהשם, השם מצ'פר אותו, הוא מצ'פר אותו במובן הזה שהוא לא צריך לפחד מהגשם, סליחה, מהבצורת, ממצבים שבהם אין גשם. מה הדמותו של הרשע, בצד השני?
מדבר.
מה? בירמיהו?
שהוא לא צריך לפחד שיהיה פה משהו טוב.
הרשע, אוקיי, הוא שם באדם זרועו, הוא זה שלא בוטח בהשם, ועונשו הוא שגם כשקוראים דברים טובים הם לא יקרו לו. בסדר? זה הניגוד המאופך בין דמויותיהם של הצדיק והרשע בירמיה. אצלנו, אבל כמו שאמר בנימין יפה, הצדיק הוא בכלל לא הצדיק
שבוטח
בהשם. נכון? זה בכלל לא הדמות שמתוארת פה. הדמות שמתוארת פה היא דמותו של הצדיק שלומד תורה.
של הבייניש האולטימטיבי.
הבייניש, נכון, זה ממש פרק של בייניש.
הוא לא יושב במושב ביצים.
הוא לא יושב במושב ביצים, אוקיי, עוד רגע נדבר בהרחבה על דמות הבייניש בפרק הזה. הוא לא יושב במושב ביצים, הוא לא עומד. אגב, שימו לב, כבר תתחילו לגלגל בראש, למה יש פה כפילות כזאת? עכשיו האיש יש, לא הלך, לא עמד, ישב. למה זה חשוב להדהד את זה ככה שלוש פעמים? אבל לענייננו, זו דמות מאוד מאוד שונה מהדמות שמתוארת בספר ירמיהו, נכון? ממילא זה גם פותח את האפשרות להתבוננות שבאמת אומרת, והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו, ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. מה התיאור הזה עכשיו? על רקע ירמיהו? זה תיאור של שכר?
כמו של איזשהו סוג של הוראה?
זה הוראה?
לא, נראה לי שכר לא.
זה נראה לי כאילו... זה כאילו אמירה, זה לא שכר ולא עונש, זה להגיד אתה שואף את החיות שלך מהתורה. אתה שואף את החיות שלך מהקדוש ברוך הוא. וממילא זה לא מוגבל וממילא זה לא נגמר. וממילא כל מה שתעשה בכיוון של לשאוף מהתורה, זה בכל מקרה מצליח.
זאת אומרת, אם אנחנו הולכים עם ההסבר הזה, וכאן אני מסכים מה שבנימין אומר, התיאור של הצדיק הוא לא תיאור של אדם ששוב שנשען על הקדוש ברוך הוא, ולכן הקדוש ברוך הוא משפר אותו, אלא זו הוויית חייו של הצדיק. הצדיק הוא כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן מאיתו וכל אשר יעשה יצליח. לעומת הרשע שהוא כמוץ אשר תדפה לו רוח. שוב, אין כאן, זה לא תיאור גמולו של הרשע, אני חושב במובן הפשוט לפחות של גמול, של עשית ככה, תקבל ככה. אלא זה חלק עדיין מתיאור האופי, הדמות של הצדיק והרשע. איפה יתחיל תיאור הגמול?
בדרך אולי.
כן,
על כן, נכון, על כן, זה גם מילה שזה, זה, הקישור הוא קישור שמעביר אותנו בין, בין שלב, כאילו בין, סיבה לתוצאה, נכון? זה הקישור של על כן. ולכן אני חושב, על כן, מה?
לא ברור בדיוק מה הגמול שם.
מתואר איזשהו משפט, נכון? לא ברור איזה משפט, האם זה איזה יום משפט עתידי, האם זה... לא, לא יודע בדיוק להגיד מה זה המשפט הזה.
לא, אני קראתי את זה פשוט שונה.
שמה?
קראתי שיש, כאילו בית משפט. ורשעים לא צריכים ללכת להיות שופטים. וגם צדיקים לא עומדים, בחטאים לא עומדים.
אתה אומר, בעדת צדיקים שמנוגד לבדרך חטאים לא עמד, זה ה...
כן, אבל רשעים, הם לא מתקרבים, אחד לשני, הם יושבים בשכונה, והם באו בית משפט.
אוקיי, יכול להיות, למרות שזה יותר קשה לי על רקע ההמשך, של יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. זאת אומרת, התיאור של דרך רשעים תובד, אם אני קורא אותו על רקע לא יקומו רשעים במשפט, אז זה נראה שיש כאן משהו יותר שלילי, זאת אומרת משהו, איזשהו תיאור של... ואני חושב שהחלק השני... עכשיו בואו נשים לב, בואו נחזור רגע לצבעים שלנו פה. אם תשימו לב עכשיו, מסתבר שיש לנו פה, אם כדברה יש לנו שני מעגלים בפרק. מעגל ראשון הוא המעגל של תיאור הדמות של הצדיק והרשע, בפסוקים א', ב', ג' וד', שבמעגל הזה נפתח ומסתיים ברשע, נכון? ובאמצע... דמותו של הצדיק. ואותו דבר בפסוקים ה' וו', נכון? גם כאן יש לנו מעגל נוסף שהוא מעגל הגמול או מעגל התוצאה. גם הוא נפתח ומסתיים ברשע, נכון? ובאמצע יש לנו תיאור דמותו של הצדיק או תיאור מעלתו או גמולו של הצדיק. נכון? זאת אומרת, אז יש פה, אני חושב באופן די מובהק בפרק, אפשר להצביע פה על עוד הקבלות בפרק, כמו הקבלה די ברורה בין פסוק א' לפסוקים ה' וו', נכון? כבר עמדנו על הדרך שמופיעה בשני המקומות, ועל החטאים והצדיקים, נכון? הרשעים והחטאים שמופיעים לנו באופן די מובהק גם בפסוק א', והתיאור גם של הם לא יעמדו ולא יקומו במשפט, ותיאור כאן שהוא לא הלך או לא עמד, זאת אומרת, יש הרבה הקבלות גם בין ההתחלה לבין הסיום, אבל אני חושב עדיין שההבחנה באופן כללי בתוך הפרק היא הבחנה באמת בין שני מעגלים. מעגל דמותם של הצדיק והרשע, ומעגל התוצר או המצב, התוצאה של הצדיק והרשע, שבכל אחד מהמקרים האלה, ואני חושב זה אופיו של הפרק, דמותו של הצדיק היא ניבטת לנו על רקע דמותו של הרשע. זאת אומרת, אנחנו רואים את הרשע, והרשע הופך להיות הקונטרסט, נכון? שעל הרקע שלו, הדמות של הצדיק מתבלטת. יש את דרך החטאים, מושב הליצים, הצדיק הוא זה שלא יושב שם, נכון? ואותו דבר, החיתום של דרך החטאים, היא מובילה לאיפה? ללהיות כמוץ אשר תדפן רוח, נכון? בניגוד לצדיק, שהוא בתורת השם חפצו, וזה מוביל אותו להיות כעץ שתול על פלגי מים. אז עד כאן... אני חושב סקירה די ראשונית של מה הפרק הזה בעצם הבסיס של מה הפרק הזה, א', איך הפרק הזה בנוי, ומה הפרק הזה רוצה באופן בסיסי לפחות להגיד. עכשיו אבל בואו נשאל את עצמנו, למה? אבל אני חוזר לשאלה שהצבנו בהתחלה, וזה מה, מה, מה הפרק הזה עושה פה? זאת אומרת, מה... למה לפתוח פה פרק הזה את אילי?
איך אתה אומר כאילו שהצדיק מתואר פה על רקע הרשע?
אני מרשים אפילו ב...
לא, לא, במבנה הבנתי, אני אומר...
הצדיק בו, אני חושב סתום, מבחינת מי הוא הצדיק? בסדר? בואו נתחיל אפילו בפסוק הראשון. הצדיק הוא זה שלא עושה כמו הרשע.
אבל הוא כן לומד תורה.
בסדר, אז אני אומר, הפתיחה לפחות ברמה הספרותית היא בלהציג לך את דמותו של הרשע. יש לנו דרך חטאים, דרך רשעים, עצת חטאים, מושב ליצים. את כל אלה הצדיק לא לוקח בהם חלק. אלא מה? מה הניגוד לכל אלה שבתורת השם חפצו ותורתו יגיע יום אף עליי. בסדר? זה הניגוד שמוצב.
הרבה יותר כאילו, תורת השם חפצו זה הדבר הכי קונקרטי שיש, כל שאר הדברים זה באוויר כזה, מה זה דרך צודי?
זאת אומרת, לא מתואר...
כן,
כאילו... בתורת השם חפצו, בואו, זה קונקרטי?
הוא באלי, בתורתו יגיע יום ולילה.
מה זה להגות בתורה יום ולילה? אגב, מאיפה זה לקוח?
לקרוא את הספר.
ספר של הרב שגר.
מה ספר של הרב שגר? לא מובן, תורתו יגיע. מה עוד?
קריאת
שמה. מה יש בקריאת שמה? למה זה מזכיר לך את קריאת שמה למרות שזה לא נמצא שם?
כי כתוב שם
יש יומם ולילה.
אוקיי, אז בוא נשים לב, בקריאת שמה לא כתוב יומם ולילה, אבל מה שכן כתוב בקריאת שמה, זה ואהבת את השם לוקר לו, והיו הדברים על השם הולכים צווחה היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בעם, ושבתך בביתך, ובלכתך בדרך, בדרך חטאים, ושבתך בביתך במושב ליצים, נכון? יש לנו מושב, ישיבה, ויש לנו הליכה בדרך, נכון? ובשוכבך ובקומך, יומם ולילה. אז, אבל בואו נחזור אפילו לפרשה הזאת, לפרשת שמה. מה זה אומר התיאור הזה? למה צריך לחזור כל כך הרבה פעמים? שבתך בביתך, הולכתך בדרך, בשוכבך ובקומך? זה תיאור קונקרטי? אלא? זאת אומרת, אתה...
תיאור שלנו... הוויה כאילו...
אני חושב שזה זה, זה מאוד מובהק, אני חושב, פרשת קריאת שמה, ואני חושב שלא סתם הפרק הזה לכן מתכתב איתה. התיאור של פרשת שמה, ואני חושב של קריאת שמה, ואני חושב שגם התיאור של הפרק הזה, הוא באופן די ברור, לא תיאור קונקרטי. זאת אומרת, למרות בתורתו יהגה, שכאילו נותן לנו איזה צליל של משהו שיש בו כאילו איזושהי פעולה שצריכה להיעשות כל הזמן, ומכאן גם האנרגיות של ביטול תורה, נכון? זה באים מתורתו יהגה יום ולילה, למרות שאנחנו יודעים שההלכה ששונה קריאת שמה, שונה פרק שחרית, פרק ערבית, יצא ידי חובתו, נכון? דבר זה אסור לומר בפני עם הארץ, מצווה לומר בפני עם הארץ. שאלה, מחלוקת שם בגמרא, האם זה סוד שמותר לגלות אותו, שאסור לגלות אותו, שחובה לגלות אותו. אבל באופן פשוט, התיאור של והגית בו יומם ולילה, שבתורתו יהיה יומם ולילה, כמו גם התיאור של ואהבת את השם לוקח שם, של... הוא לא תיאור של פעולות קונקרטיות, אלא תיאור באמת של הוויית חיים. יש הוויית חיים כזו, שהיא הוויית חיים של העוסק בתורה, שהיא מנוגדת להוויית החיים של הרשעה. נכון? גם הרשעה וגם התורה לא מתוארות פה בתיאורים הצדיק, לא בניגוד לרמיהו, אבל בניגוד לאולי מה שהיינו יכולים לחשוב, הוא לא זה שמהדר, לא יודע, לאכול חלק ולהקפיד מאוד במצוות ציצית. זה לא דמותו של הצדיק.
לא צריך.
אני לא אומר שלא צריך, אני אומר זה לא דמותו של הצדיק המתוארת פה בפרק. דמותו של הצדיק המתוארת פה בפרק היא דמות של אדם שהווייתו היא הוויה של תורה.
שזה מה?
מה? לא יודע, התלבטתי, אני מתלבט מה...
אבל זה...
חשבתי להגיד שזה יהודי שהולך לדף יומי. בסדר? לצורך העניין.
אבל אין לי שם
דבר לך מה? לא, אני מדבר על בלבט. זאת בלבט שמשקיע מעונו וממרצו, וההוויה החברתית שלו, ההוויה... היא הוויה של לומד תורה. בסדר? זה...
בקריאת שמה זה יותר ממש פרקטי. זאת אומרת, את הדברים האלה של הלבבך, זה כאילו... אחרי זה גם לומדים מזה הלכות, זה קונטרקט.
זה דבר מאוד מעניין, זאת אומרת שקריאת שמה באמת חלק מהדברים שם בקריאת שמה נתפסים כהלכות שהן הלכות קונקרטיות. לדוגמה, תפילין, מזוזה, נכון? למרות שגם את הדברים האלה באופן פשוט לא היינו חייבים להסביר באופן קונקרטי, נכון? את א' וב' מישהו מסביר באופן קונקרטי?
כן,
לא מצאנו שסמיד צריך לשים תליון על הלב, נכון?
לא, אבל זה התפילין.
חי, זה הלב.
וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות פנניך, נכון? יש לך על היד ועל העיניים.
אבל זה סתם שהוא נוטה ככה התפילין, זה גם חלק מההלכות.
בסדר, אבל אני אומר, הפסוקים...
זה גם משפיע עליך.
מה? לא מצאתי עוד דבר שסתם בפרק הזה, לא מצאנו לכתך בדרך. לא מצאנו שיש חובה, כשאתה יוצא לדרך להגיד פרק של לימוד תורה, נכון? ושכבך הוקומך, משום מה, הפך להיות ברור, שנה שעברה, כשעמדנו פה בסדר מוחות, הערכנו בסדר מוחות שלא הייתם, אבל שנה שעברה הערכנו במצוות קריאת שמע, שנבד משכבך הוקומך. מה ההבדל בין משכבך הוקומך לבלכתך בדרך? זאת אומרת, למה אין לנו מצוות קריאת שמע כל פעם שאתה יוצא לדרך? נכון? לכאורה כך צריך להיות. אולי יש לנו הד לזה במשנה, בדברי רבי טרפון, אני הייתי בא בדרך והתאתי לקרות כדברי בית שמיים, נכון? הביטה אופן במשנה ברוחות. אבל באופן פשוט, חזל חלק מהפסוקים האלה הפכו באמת למצוות קונקרטיות, למרות שבאופן פשוט, ההקשר הכללי של הפסוקים האלה, של הפרשייה הזאת, הוא לא קונקרטי, אלא הוא באמת מתאר רוויית חיים. יותר מזה, גם את הפסוקים באמת של והיו לך להיות על ידיך ולתותפות מעיניך, אפשר באופן פשוט להסביר, כמו סימני כך אותם על זורעיך, נכון? כך אותם על ליבך, אנחנו מכירים פסוקים שמתארים גם את הדבר הזה, ואין באופן פשוט, אין הכוונה למעשה ספציפי, אלא לאיזשהו סוג של הוויה, של הקשר. אז על רקע זה נחזור, אז הפרק שלנו מתאר בעצם את דמותו שלומד התורה, שוב, כדמות ש... זאת אומרת, מוצב פה ההקשר של הצדיק, שזה ההקשר של לימוד התורה, הוויית החיים הזאת שלומד התורה, אל מול הוויית החיים של הרשעים. עכשיו, אני חושב שבכוונה אין כאן פירוט יותר מזה, כי לא רוצים לייצר כאן את לימוד התורה כמצווה, או נגיד זה בזה, כמצווה. זה לא שיש מצווה כזאת של לימוד תורה. עכשיו תלמד פרק, תלמד הפירמי, תסיים את חובותיך להיום. לא, יש כאן איזושהי הוויה כזאת שאמורה לעטוף את חייך באיזשהו אופן.
זה מאוד נדיר השימוש הזה בתורה. אני לא יודע אם בכלל איפשהו בנביאים מוזכר, יש הרבה מוסר הרי, אין?
איפה כתוב עוד בנביאים? שימוש של צריך להגות בתורה יומה ולילה. ממש הביטוי הזה. בואו נפתח ליהושע פרק א'.
בואו נבדוק שם.
בואו נבדוק, אולי
נתחיל מיהושע.
הוא הראשון כאילו. אבל לא, הוא כן, זה כשהוא...
מה, כתוב
בחגיגה
בסנוקר.
אומר השקדוש ברוך הוא ליהושע, פסוק ו', חזק ואמץ. כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. רק חזק ואמץ מאוד, לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי, אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך. מזכיר משהו?
כן.
קורא, בכל אשר יעשה, יצליח, נכון? ואז תשכיל. לא ציוויתיך חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי אימך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך, יודע אדוני דרך צדיקים. נכון? השם הולך עם הצדיקים. אז מה זה אומר לנו? שביהושע פרק א' ובתהילים פרק א', יש את הציווי להגות בתורה. מה משותף ליהושע פרק א' ותהילים פרק א'? סתם דבר פשוט. התחלה של מה? של ספר חדש. ותחשבו עוד שנייה. יהושע מתחיל את
כל הכיבוש של הארץ
ובתנ"ך שלפנינו
את כל נביאים
ותהילים מתחיל כתובים. את כל הכתובים, נכון? באופן לא מפתיע גם הפרק הראשון בנביא וגם הפרק הראשון בתהילים בכתובים מפנים אותנו לתורה, נכון? עכשיו גם השאלה של יונתן אני חושב רק מתחזקת, או על רקע השאלה הזאת זה מתחדד יותר. הציווי ללמוד תורה לא רווח מאוד בנביא. לעשות ככל תורת משה, לא דבר מאוד רווח. בתהילים הוא דווקא די רווח, בעיקר באיזה פרק מפורסם. שם יש את זה המון. עיסוק בתורה. קוף יוטט. פרק קוף יוטט מלא בעיסוק בתורה ובמצוות. נכון? זה, ואגב, גם הוא איך מתחיל?
אשרי.
אשרי. נכון? גם פרק קוף יוטט מתחיל באשרי, וגם הוא מלא 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 וגדוש בעיסוק בתורה ובמצוות. אבל באופן כללי, העיסוק בתורה לא כל כך רווח. ואני חושב שהעובדה שגם פרק א' בנביא וגם פרק א' בכתובים פותחים בקישור ללימוד תורה היא לא סתמית. עכשיו בואו נשים עריכת, זאת אומרת כאן זה חוזר שוב באיזשהו מבואון קצרצר לתהילים, אני חושב שלגבי תהילים זה משמעותי עוד יותר, עוד רגע נדבר על זה. קודם כל בהקשר של המסגרת של התנ"ך כולו, באופן די מובהק, מה שקורה בנביא ובכתובים, זה איזשהו סוג של הפחתה של ההשראה. נכון? התורה נתפסת כמה שנאמר בהשראה העליונה על ידי משה רבנו, הנביאים הם משהו שכבר נאמר בהשראה פחותה יותר, ובכתובים באופן פשוט כבר אין השראה. נכון? הכתובים אין בהם נבואה. תהילים, יש דוד שיש לו איזשהו סוג של השראה, למרות שתהילים כולו הוא לא ספר נבואה, אלא ספר תפילה, נכון? הוא ספר שהכיוון שלו הוא כיוון הפוך, תהילה, תפילה. הוא פונה מהאדם אל הקדוש ברוך הוא ולא להפך, ובזה כבר פתחנו באלול. אני חושב שלא מכתי, אז עורכי הספרים האלה חשוב להם להציב בפתיחה את הקישור לתורת משה. זאת אומרת, שניהם מציבים קודם כל את הערך הזה של לימוד תורה ואת היחס, את הקישור לתורת משה כפתיח. אבל כאן אני חושב שאנחנו נמצאים בספר תהילים דווקא במקום עוד יותר מורכב. כי ספר תהילים אנחנו יודעים ש... בואו נקרא מדרש, שני מדרשים נחמדים. ממקום אשר פסק משם התחיל משה, וזאת הברכה. במה חתם משה, בספר דברים למד ג', אשריך ישראל, מי כמוך, עם נושב אדוני, בסוף פרשת וזאת הברכה. אף תבין, כשבא לומר תהילה, ממקום שפסק משה, משם התחיל. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. כך אומר המדרש מבראשית רב. או בואו נראה מדרש אחר טוב לתהילים. משה נתן 5 חומשי תורה לישראל, ודוד נתן 5 ספרי תהילים. נכון, אנחנו מכירים את החלוקה של תהילים לחמישה ספרים, שהיא חלוקה די מוקדמת, שוודאי יש בה איזשהו ניסיון לייצר שוב הקבלה בין ספר תהילים לבין 5 חומשי תורה. הדבר הכי מעניין, מדרש משוחרר טוב, אמר רבי ירמיה בשם רבי יוחנן, כתיב אגורה באוהלך עולמים. פסוק בתהילים ס"א. וכי תעלה על דעתך שדוד היה מבקש דירה לשני עולמים? אלא אמר, יהיו קוראים ומזכירים אותי בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, כאילו אני קיים. יהיו לרזון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, שיעשו ויוחקו לדורות. ואל יהיו קוראים בהם, אומר המדרש, כספרי אומרוס. אלא יהיו קוראים בהם והוגים בהם ונוטלים עליהם שכר כנגעים ואוהלות.
מסכמה שכספרי אומרוס שקוראים בהרצוג זה בסדר.
א', זה בסדר, אבל לא נוטלים שכר. אבל מה מבקש דוד? שיתעסקו בספר תהילים כאילו הוא תורה. נכון? כאילו הוא נגעים ואוהלות.
לא ברור אם הוא קיבל את זה.
באמת, בהרצוג דווקא
נוטלים שכר. שכר יש. אבל אני אומר, כאן זה שוב מחדד משהו שמבחינתי הוא סיום לפתיח לספר תהילים, וזה הפער המאוד אחד שבחזל ילך ומתחדד בין תורה לבין תפילה. זאת אומרת, באמת, ואני חושב שכן, אלה עולמות שיש ביניהם גם פער, אבל כאן אני חושב, מפתיע אולי לגלות, שפרק א' של ספר תהילים לא פותח בתפילה. נכון? דמותו של הצדיק, כמו שאמרתם, אתם אמרתם קודם, שהצדיק של תהילים הוא הליטווק. ואני חושב שזה נכון. זאת אומרת, הדמות של הצדיק שפותחת את ספר תהילים היא לא הצדיק המתפלל, מה שאולי היינו מצפים. שבוע שעבר דיברנו על יראי השם המייחלים לחסדו, זה לא הצדיק שפותח את ספר תהילים. הצדיק שפותח את ספר תהילים הוא הצדיק לומד התורה.
אבל הוא גם לא ליטווק, הוא לא... אם אנחנו גם נלך לפי הפירוש שלך של בתורתו יהגה, זה לא לשבת
על ידי ללמוד,
הוא הוגה בזה, זה
מה זה... אני מסכים, הוא לא ליטווק במובן הזה שבאמת לימוד התורה לא נתפס אצלו כמצווה. זאת אומרת, זה לא שיש איזו פעולה כזאת של לימוד תורה שאותה צריך לעשות, והיא עובדת באופן כמעט מכני, אלא הוויית החיים שלו היא הוויית תורה. ואני חושב אבל שבמובן הזה, שוב, המפגש שלנו בתחילת ספר תהילים עם הקישור ללימוד תורה, באמת שובר בהרבה מובנים את הדיכוטומיה בין תורה לבין תפילה. זאת אומרת, ברגע שאתה פותח את ספר תהילים, שהוא ספר תפילה, בדמותו של הצדיק שהוא לומד תורה, אז באמת זה לפחות מזמין מחשבות לגבי מערכת היחסים שבין תורה לבין תפילה. זאת אומרת, האם באמת, איזה מין צדיק זה שפותח, זאת אומרת, איזה תורה תהיה לצדיק שהוא צדיק של ספר תהילים? בסדר? נשאל את זה ככה. שהוא הצדיק גם שמנביע אחרי זה את כל התפילות האלה, את כל העולם של התפילה של תהילים. אני חושב שהוא, טוב, לא נרחיב בזה, אני חושב שהדבר הזה באמת מזמין הרבה מאוד מחשבות, שבכלל ראויות להתבוננות, זה קשור גם לאופן שבו לומדים את ספר תהילים, לאופן שבו לומדים תורה בכלל, לאופן שבו מתפללים. לכל אחד מהכיוונים, אני חושב שאפשר למשוך את הדיון הזה, כי זה באמת, מה מערכות היחסים? אנחנו יודעים שבין תורה לתפילה אצל חז"ל, מתפתחת מערכת יחסים מאוד מתוחה ולא פשוטה, נכון? רשב"י שלא מתפלל, מאריכים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, יש מי שלומד את התורה הזו, פטור אולי מתפילה, פטור מקריאת שמע, פטור, נכון? כל אחד תלוי בסיטואציות, אבל המערכות האלה של תורה ותפילה הן מערכות מורכבות. הן באמת גם מייצגות בדרך כלל את תודעות אחרות, נכון? התורה היא בדרך כלל נתפסת כעיסוק בהתגלות, והתפילה היא תמיד פנייה אל, נכון? תורה ועבודה, אם יוצא, כבר מנהלות ביניהן דו-שיח מורכב, עבודה במובן של עבודת המקדש. דיברנו על זה בהרחבה כבר פעם, כמה פעמים בלימוד תנ"ך, נכון? על היחס בין התורה כהתגלות, בין הארון כמייצג את הלוחות, ההתגלות, והמזבח כמייצג את העבודה, את הפנייה מלמטה למעלה. ואלה שני צירים שמנהלים ביניהם איזשהו משא ומתן מאוד מורכב. וכאן אני חושב שוב, בפרק א', הם בעצם נפגשים אחד עם השני. נכון? אנחנו פוגשים בעצם את פרק א', שהוא פרק של תפילה, או פרק הפתיח לספר התפילה, לספר תהילים, והוא בעצם מציב במוקד את דמותו של הצדיק לומד התור. אבל בואו נסיים רק בקטע אחד, ועם זה נחתום, כי יודע השם דרך צדיקים. אז ככה הבלענו על הדרך איזושהי פרשנות, אבל מה אתם אומרים? מה זה יודע השם דרך צדיקים? ודרך רשעים תובד? מה יש לכם? מה אתם אומרים על הפסוק הזה?
עכשיו עם זור כל הזמן הזה.
מה זה?
יש הקופץ לעניין של הרמב"ן, שמי שיודע את השם, אז הוא לא חשוף לפגעי הזמן. כאילו השם שם עיניים, כאילו העיניים
של השם עליו. השגחה.
השגחה היא עליו.
השגחה הרמב"מיסטית, שהקדוש ברוך הוא משגיח על הצדיקים.
אוקיי. השם פה נאבדים כאילו.
הצדיקים מושגחים על ידי.
אוקיי. צדיקים מושגחים. והרשעים נאבדים, באיזה מובן?
כאילו, הוא לא משגח, הוא עוזב אותם. לפתר המקרה.
אז אני רוצה, אני אקריא סתם קטע יפה מהזוהר, אם לא נסיים. כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. מהי כי יודע השם? אלא קודשא בריך הוא יודע ואשגח באורחא דצדיקיא, לאות ולאו, לאגנא לאו, והוא אזיל קמיא ולנטרא לאו. הוא הולך לפניהם, לשמור עליהם. בגין כך, מאי לנפיק לאורחא, מאי דלאה ואי אורחא, אורחא דקודשא בריך הוא. זאת אומרת, מי שיוצא לדרך, צריך שהדרך הזאת תהיה דרך של הקדוש ברוך הוא, וישתתף ליה בעדי, ישתף את הקדוש ברוך הוא איתו. בגין כך כתיב, כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. תובד, היא מגרמה. זאת אומרת, הדרך רשעים היא עובדת מעצמה. בגין דקות שבריך הוא לא ישתמוד עליה, לאה הוא אורחה, נלהון, ולא עזיל בעדי. כיוון שהקדוש ברוך הוא לא יודע את דרכם ולא הולך איתם, ממי לדרכם עובדת. אפשר, אני חושב שזה באמת הפשט, אבל זה רק לסיכום, זה מתאר את זה מאוד יפה. זאת אומרת, ההוויה של הצדיק שחי בעולם של תורה, היא בסופו של דבר ההוויה שבה הקדוש ברוך הוא גם נמצא איתו, באופן טבעי. הוא פשוט נוכח באורח חייו, נוכח והוא יודע את דרכו במובן הזה שהוא נמצא שם פשוט. וממילא דרכו מצליחה. ממילא הוא... יישר כוח. בשבוע הבא בעזרת השם נעסוק בפרק ב' אם ירצה השם.